אמונה ומצוותיה, פרק כף ג' עין הרע, הלכה א', נזקה של עין הרע. עין הרע היא מבט עוין של אדם בזולתו, מבט שנובע מצרות עין וקנאה בהצלחתו, כגון שאינו צרה בכבודו, בממונו, בחוכמתו, בבריאותו, בכוחו, ביופיו, בלעדיו הטובים או המרובים. מתוך המבט העוין, בעל העין הרעה מוצא דופי בזולתו וממעט בהישגיו. עין הרע מזיקה ברבדים גלויים ונסתרים. הנזק הגלוי נובע מפגיעה באמון של האדם בעצמו. כאשר אדם יודע שמביטים עליו בעין רעה או חושבים עליו רעות, הוא עלול לאבד את אמונו בעצמו, להרגיש מאוים ולהתקשות לפעול באופן מאוזן ומדויק. בעקבות זאת יתאה וייכשל. גם כשאדם אינו מודע למחשבות הרעות שחושבים אודותיו, פעמים שנפשו חשה באנרגיה השלילית שמקיפה אותו, והוא אינו מסוגל לתפקד כראוי. בנוסף, כאשר אדם חושב רעות על חברו, אנשים נוספים חשים בכך, ואף הם עלולים לפתח כלפיו עוינות שתגרום להם לחשוד בו ולהתרחק ממנו. ברובד נסתר, כיוון שכל הנפשות קשורות זו בזו, כשם שמחשבה שלילית של האדם על עצמו עלולה להזיק לגופו, כך היא עלולה להזיק לזולתו. בנוסף, כיוון שהאדם נברא בצלם אלוהים, יש למחשבתו השפעה על כל העולמות, ולכן כשהוא מקנה בזולתו וחושב עליו רעות, הוא עלול לעורר עליו כתרוג שיבחנו בבית דין של מעלה האם הוא ראוי לטוב שזכה בו, ואולי ראוי להענישו. לעתים הנזק מעין הרע אינו ממחשבות שליליות, אלא להפך, מפרסום חיובי מוגזם שיוצר אצל הציבור ציפיות גדולות, שמעתה האדם המוכשר הזה יצליח מעל ומעבר למקובל. ציפיות אלו יוצרות אצלו מתח רב, כי אם לא יצליח מאוד, יאבד את הערצת הציבור, וכדי להצדיק את הכבוד שחולקים לו, ינסה בכל כוחו להצליח, עד שמרוב מתח יאבד את איזונו וייכשל. לעתים גם ינסה בדרכים הכלכלות להמשיך את הצלחתו, עד שייפול לבור תחתיות. לפיכך, ראוי לאדם להצניע את עצמו. עין הרע היא הבסיס לקללות המחשפים, וכפי שאמרו חכמים, ששלוש מידות רעות היו בתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. הראשונה שבהן עין רעה, מפני שתחילת הקלקול נובעת מהיות אדם צר עין, המקנה בזולתו ורוצה ברעתו. וזו הייתה עיקר מלאכתם של המחשפים, שידעו לחשוף את הפגמים העמוקים שבכל אדם, ומתוך כך הצליחו לקטרג עליו ולקלל אותו באופן שמפעיל את מלאכי החבלה כדי שיזיקו לו. אולם גם אדם שאינו מחשף ואינו יודע להפעיל את מלאכי החבלה, בהביטו בעין רעה על זולתו, הוא מעלה עליו כתרוג שעלול לפגוע בו. אמונה, כף ג' הלכה ב', הנזק לבעל עין הרע. יותר ממה שבעל עין הרע מזיק לזולתו, הוא מזיק לעצמו. וכפי שאמר רבי יהושע, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עין הרע, שלא תהיה עינו של אדם רע בממונו של חברו, לא בבנה ולא בבנותיו, ולא בצונו ולא בבקרו, ולא בכל מה שיש בידו. מעשה באדם אחד שהייתה עינו צרה במשנתו של חברו, נתקצרו חייו ונפטר והלך לו. גם מבחינה נפשית, בעל עין הרע מזיק לעצמו, שאם לדוגמה הוא עוין את חברו העשיר ממנו, ואומר בליבו מתי יהיה עשיר כמותו, מרוב תאוותו לדבר שאינו בידו ומעבר להשגתו, לא יוכל לשמוח בחלקו, ונפשו תישרף באש קנאתו. כך כוחותיו וכישרונותיו יתקלו בתסכולו, ולא יישארו לו תעצומות נפש להגשים את ייעודו. זהו שאמרו חכמים, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וכן כתב רבי שמעון בן צמח דורן, שהמטיל עין הרע אמנם פוגע בחברו, אבל כל שכן שהוא נשרף באותו הבל, ותשלוט בו הקנאה וירקבו עצמותיו, שנאמר, הורכב עצמות קנאה. וכן אמרו חכמים ז"ל, לעולם יראה אדם את ביתו של חברו, כמו שרואה את אשתו ואת בניו, שכל המכניס עין הרע בממונו של חברו, מאבד את שלו, ולא עוד, אלא אפילו הוא עצמו, שנאמר, ורוח נחאה תייבש גרם. וכן כתב מעריל שקר, ואם הוא מזיק לאחרים בעין הרע, כל שכן שהוא מזיק את עצמו, שכך אמרו על בעל עין הרע, שיותר הוא שמזיק את עצמו ממה שיזיק את האחרים. כי אף שהצליח בעינו הרעה למצוא את נקודת תורפתו של חברו ולעורר עליו כתרוג ולהזיק לו, סופו שיחזור הכתרוג להתעורר עליו עצמו, לחפש את חטאיו ולהנישו עליהם, שכן קשות בדוק עצמך ואחר כך קשות אחרים. וכן אמרו חכמים שאחד מן הדברים שמזכירים את עוונותיו של האדם הוא היותו מוסר דין על חברו, כי כל המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה. מנגד, כאשר אדם מביט בעין טובה על חבריו, הוא הולך בדרכי השם, שנאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. בכך הוא ממשיך ברכה לחבריו, ואף הוא עצמו מתברך, שנאמר, טוב עין הוא יבורך. וכך הייתה דרכם של תלמידי אברהם אבינו, שהיו בעלי עין טובה, והוסיפו ברכה לכל הסובבים אותם, ובזכות כך זכו ליהנות מהעולם הזה ולנחול את העולם הבא. לפיכך, ראוי לאדם להתרגל להביט בעין טובה על חבריו, לדון אותם לכף זכות, לשמוח בשמחתם ולהשתדל להטיב להם. אמונה, כף ג', הלכה ג', זהירות מלגרום לעין הרע. הצלחה של אדם עלולה לגרום קנאה וצער לחבריו, שיחשבו בליבם מדוע הוא זכה לכבוד ואנחנו לא, או מדוע הוא התעשר ואנחנו לא, ומתוך כך ימאסו בעבודתם שלא הביאה להם הצלחה כמותו. כיוצא בזה, אדם שזכה להקים משפחה מפוארת, עלול לגרום צער וקנאה אצל מי שלא הצליחו בכך. כיוצא בזה, אדם חכם במיוחד, עלול לגרום צער למי שמנסה מאוד להחכים ולא מצליח, ומתוך כך נעשה מתוסכל ומיואש, וחוכמתו של חברו דוקרת את לבבו. לפיכך, ראוי לאדם שלא להתפאר ולהבליט את הצלחותיו, או את עושרו, או את בניו המוצלחים או הרבים, כדי שלא לגרום צער לאנשים שלא זכו לברכה כמותו, וכדי שלא לעורר את קינתם. אמנם, אם שואלים איש או אישה שזכו לילדים רבים, כמה ילדים או נכדים יש להם, מן הנימוס שימלאו את רצון השואל וישיבו, ובתנאי שלא יתכוונו להתגאות. אך כאשר הם חוששים מעין הרע, או כאשר הם חוששים שתשובתם תעורר צער וקנאה, מותר להם לשנות מהאמת. וכשם שיתירו חכמים לעשיר או למלומד, לשנות ולומר שהוא פחות עשיר או פחות מלומד ממה שהשואל סבור. מצווה לחולה שיתרפא ממחלה מסוכנת שיודה להשם, וכדוגמת קורבן התודה שהיה צריך להקריב בזמן שבית המקדש היה קיים. וטוב שיעשה סעודת הודיה צנועה ולא מפוארת, מחשש עין הרע, כי אולי לא תיקן את עצמו כראוי, ואם יערוך מסיבה גדולה, יתעורר עליו כתרוג להחזיר את מחלתו. אלא ישמח ויודה להשם בחיק משפחתו, ואת דמי הסעודה הגדולה שחשב לעשות, יתרום לצדקה. כיוצא בזה, בעת חתונה, כשהחתן והכלה עומדים במרכז תשומת הלב, עלולה עין הרע לפגוע בהם. לפיכך, ראוי לחתן ולכלה שלא להתפאר ולהתבלט, אלא בכל הכנותיהם לחתונה, יכוונו לשם מצווה, כדי שיזכו להקים משפחה באהבה ובשמחה, ויגדלו בנים ובנות העוסקים בתורה ובמצוות. כמו כן, ראוי להורי החתן והכלה להכין חתונה לשם מצווה, ולא לשם התפארות. ואם הם עשירים וחשים שמן הראוי למעמדם לערוך חתונה יקרה, ירבו כנגד זה בצדקה, שהצדקה היא סגולה טובה נגד עין הרע. מחשש עין הרע נוהגים שלא להעלות לתורה שני אחים, או אב ובנו ברצף, כלומר, ראוי לחלק את העליות לתורה בין המתפללים בשווה, תוך מתן כבוד לכהנים, ללוויים ולחכמים, וכאשר מעלים שני קרובים מדרגה ראשונה ברצף, נראה כאילו הם משתלטים על זכות העלייה לתורה, ועלו להתעורר עליהם כתרוג. בדיעבד, אם קראו להם ועלו, אין מורידים אותם. לעתים, אנשים שזכו להצלחה, מתרחקים מקרוביהם, חבריהם ושכניהם שלא הצליחו כמותם. ומי שזכו לילדים, מתרחקים משכנים וידידים חסוכי ילדים, שמא הקשר איתם יהיה כרוך באי נעימות ועלבונות, ויוביל להטלת עין הרע. אולם בכך, הם מוסיפים להם צער וכאב לב, ומעוררים עליהם יותר כתרוג ועין הרע. אלא עליהם לשמור עמם על קשר, ולנהוג עמהם בחוכמה ובידידות, בענווה ובהתחשבות. אמונה, כף ג', הלכה ד', האיסור והסכנה שבספירת ישראל. צוותה התורה שכאשר יצטרכו למנות את ישראל, לא ימנו אותם עצמם, אלא ייתן כל אחד מחצית השקל תרומה למקדש, ויספרו את חצאי השקלים, וכך ידעו את מניינם, ולא יהיה בהם נגף, שנאמר, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. וכך עשה שאול כשמנה את חייליו בטלאים או בשברי חרסים. כל זאת, משום שהמניין שולט בו עין הרע. וכפי שהראה לדוד המלך, שביקש מיואב בן צרויה שר הצבא, שותנה בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף השם אלוהיך אל העם כהם וכהם מאף העמים, ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. כפי הנראה, דוד סבר שרק בעת יציאת מצרים, כשהיה חידוש בכך שעם ישראל הוא עם גדול, צוותה התורה שלא למנותם במשרים. אולם האיסור נאמר לדורות. בנוסף, גם היתר למנות את ישראל על ידי מחצית השקל וכדומה, ניתן לצורך חשוב בלבד. ואילו מניין ישראל בימי דוד נעשה כדי לשמח את ליבו שהוא מולך על עם רב. התוצאה של החטא הייתה קשה. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. המניין מביא לנגף בישראל, מפני ששורשם של ישראל מעל ומעבר למידה ולמניין המקובלים בעולם הזה, וכאשר מונים אותם כשאר דברים שבעולם, מתעלמים ומתרחקים משורש חיותם, ורק כאשר יש צורך מעשי בעולם הזה, מותר למנותם לצורך השעה, כדרך המניין של ישראל בימי משה, שהיה מניין של יוצאי צבא לצורך כיבוש הארץ, וגם אז יש למנותם על ידי מצווה, כדוגמת מחצית השקל, באופן שהמניין הוא על המצווה שהם עושים, ולא על עצמם. מכיוון שאסור למנות את ישראל לגולגלותם, רבים נוהגים לספור אנשים למניין ולטיול על ידי אמירת פסוקים, כדוגמת הפסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשאם עד העולם, שיש בו 10 מילים, ועל כל אדם אומרים מילה אחת, וכשסיימו את הפסוק, יודעים שיש מניין. כמו כן, אפשר למנות במחשבה, וכן אפשר למנות את האצבעות או את הרגליים ובלבד שלא את הראש. מורים ומורות שיוצאים לטיול עם ילדים, וחייבים לסופרם במהירות ובדייקנות כדי למנוע שכחה ואסון, יספרו את החולצות או את שיער הראש ולא את הראשים עצמם. מפקד אוכלוסין לצורכי המדינה מותר, כמבואר בהערה. הערה. מדינת ישראל, כמו שאר המדינות, עורכת מעת לעת מפקדי אוכלוסין. לצורך ארגון הכלכלה, המיסים, הצבא, החינוך, הבריאות, התחבורה וכיוצא בזה. השאלה האם המפקד מותר. בשו"ת ציץ אליעזר הרחיב בסוגיה, ולמעשה צמצם את היתר לצורך מצווה ועל ידי אמצעי, והוסיף תנאים שונים. כיוצא בזה, הרב גורן לא רצה להכריע למעשה ליתר. אולם פוסקים רבים התירו. הרב עוזיאל התיר עוד לפני קום המדינה, מפני שהמפקדים נעשים לצורך, וגם לא נעשים בספירה אישית, אלא על ידי דבר אחר, היינו על ידי תפסים. וכן כתבו הרב חיים דוד הלוי, הרב ישראלי, הרב אהרונברג ועוד. ראו ממשפטי המלוכה לרב נריה גוטל, שסיכם את הסוגיה והדעות, והביא פוסקים מהחוגים החרדים, שבכלל התנגדותם למדינה, התנגדו גם למפקד. בפועל, כיום, מספר התושבים ידוע לרשויות המדינה, על פי מעקב צמוד של עדות ופטירות, עלייה לארץ והגירה ממנה. ועיקר המפקדים כיום הם מדגמיים לשם איסוף נתונים סטטיסטיים נוספים. אמונה, כף ג' הלכה ה', הברכה שרויה בדבר הסמוי מהעין. אמרו חכמים, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, ואין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר, יצב השם איתך את הברכה באסמך. אסמך, לשון סמוי ונסתר. על פי זה הורו חכמים, שיתפלל אדם על יבולו לפני שינדוד אותו, אבל אם יתפלל לאחר מכן, הרי זה תפילת שווא, לפי שאין הברכה מצויה, לא בדבר השקול, ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. כלומר, שורש הברכה ממקור השפע העליון שאין לו גבול, וכאשר סופרים את היבול, מקבים את מצבו, ושוב אינו יכול להוסיף ולהתברך. חשש נוסף ישנו, שעל ידי ספירת היבול, אדם מבליט את עצמו בגאווה, ומעורר קנאה אצל אחרים, והקנאה שיקנו בו, עלולה להוביל לעין הרע וכתרוג שנזקם רב, אך אם ינהג בענווה ובצניות, ולא יחצין את עושרו או את מעלותיו או את יופיו, יזכה לברכה, שכן בצניותו הוא מתחבר למקור השפע האלוהי. אמנם כאשר אדם מונה את רווחיו לשם שמיים, כדי לתת מעשר או כדי לייעל את העסק ולהוסיף ברכה בעולם, הרי שבכך הוא ממשיך את הברכה, ובזכות כך יתעשר, שנאמר, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. וכן למדנו שמצווה לספור ולמדוד את הפירות והרווחים כדי לדייק בהפרשת המעשר, וכפי שאמרו חכמים, אל תרבה לעשר עומדות, כלומר שורש הברכה בעליונים, ולכן אין נכון למנות את הברכה בעודה מתהווה ונרקמת, אבל משעה שגמרה להתגשם בעולם, יש למנותה כדי להפריש ממנה מעשר ולהוסיף בכך ברכה לעולם, ועל ידי כך תחזור הברכה לשורשה להביא ברכה נוספת. אמונה, כף ג', הלכה ו', הסכנה שבפרסום. אמרו חכמים שמפני שישראל קיבלו את התורה בפומביות גדולה, שנאמר וכל העם רואים את הקולות, שלטה בהם עין רעה ונשתברו הלוחות. כלומר, מפני הפרסום הגדול שבו ניתנה התורה לישראל, התעורר עליהם כתרוג בכל העולמות, האם הם אכן ראויים לקבל את התורה. המלאכים טענו שאין ראוי לתת את התורה לבני אדם שיתקשו לשומרה, ואומות העולם טענו שכשם שכל האומות אינן יכולות לקיים את מצוות התורה, כך גם ישראל לא יוכלו לקיימן. בעקבות זאת, ניתנה רשות לשטן להעמידם בניסיון קשה. וכיוון שבעת מתן תורה עדיין לא זיקחו את דעתם ונפשם כראוי, נכשלו בחטא העגל, והלוחות נשתברו, ועלתה מחשבה לחלותם. ומאז כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, יש בה פיראון מסוים על חטא העגל. בתוך כך למדנו שכאשר עושים דבר בפומביות גדולה, שולטת בו עין הרע, והיא מעוררת כתרוג שעלול לגרום נזק. לפיכך, את הלוחות השניים קיבלו בצנעה, והם נתקיימו בידינו. לכן, גם הקמת המשכן נעשתה בלא קולות וברקים, אלא בחגיגה עמוקה של הקרבת קורבנות, ולפני הקמתו נתן השם לישראל את ברכת הכהנים, כדי שלא תשלוט בהן עין רעה. ואף אז שלטה עין הרע באלישבע בת עמינדב, שלא הייתה אישה חשובה ממנה בישראל באותו היום. בעלה אהרון התמנה לכהן גדול, שני בניה הגדולים, נדב ואביהו, התמנו לסגני כהונה. גיסה הוא משה רבנו, ואחיה, נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, התכבד להקריב באותו היום את הקורבן הראשון של הנשיאים, ובאותו היום שני בניה נדב ואביהו הקריבו אש זרה ומתו. כיוצא בזה, לאחר שחנניה, מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש בנס גדול לעיני כל נכבדי בבל, לא נזכר עוד שמם. יש אומרים שמתו בעין הרע, ויש אומרים שהתגברו על עין הרע, בכך שוויתרו על מעמדם הנכבד בבבל ועלו לארץ ישראל, למדו תורה, נשאו נשים והולידו בנים ובנות. כיוצא בזה אמרו חכמים שלאחר העקדה שלח אברהם אבינו את יצחק לחזור למקומו בלילה כדי שלא תשלוט בו עין הרע. כיוצא בזה חנה ביקשה על בנה שמואל שיהיה מובלע בין האנשים בלא תכונה בולטת במיוחד כדי שלא תשלוט בו עין הרע. כמו כן מסופר על רבן שמעון בן גמליאל שהיה יושב עם החכמים בבית המדרש על הספסלים, ולפניהם ישבו הצעירים על הקרקע, וביניהם היו בנו רבי יהודה ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, והיו הצעירים מקשים ומתרצים עד שהתפעלו החכמים מחוכמתם ותמהו, ממהם אנו שותים והם יושבים על גבי קרקע? עשו להם ספסלים והעלום. אמר להם רבן שמעון בן גמליאל, פרידה אחת יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני? כי חשש שמא בעקבות ישיבת בנו על הספסל בעודו צעיר, תשלוט בו עין הרע. הורידו את בנו רבי יהודה לקרקע. אמר להם רבי יהושע בן קורחה, מי שיש לו אב יחיה, ומי שאין לו אב ימות, שרבי אלעזר, שאביו נפטר, יישאר על הספסל וימות בעין הרע? הורידו גם את רבי אלעזר לשבת על הקרקע, וכך ישבו על הקרקע עד שבגרו, וכבר לא היה חידוש מופלג בחוכמתם היתרה. אמונה, כף ג', הלכה ז', פרסום עושה מצווה. מעלה גדולה לקיים מצוות בצנעה, שנאמר, והצנע לכת עם אלוהיך, מפני שכאשר המצווה נעשית בצנעה, היא נעשית לשם שמיים, ללא חשש גאווה, וגם אין חשש שתעורר עין הרע. וכפי שאמרו בזוהר, שכאשר מעשיו של אדם סתומים, שורה עליו ברכה, וכשהם גלויים, שורה עליו הדין שנקרא רע עין. מאידך, ראוי לפרסם עושי מצווה, שעל ידי כך רבים ילכו בדרכם, וכפי שמצינו שהתורה פרסמה עושי מצווה, כדי שילכו ישראל בדרכם. יתרה מזו, פרסמה התורה בדיוק מעשו, כדי שידעו בכל הדורות עד כמה ראוי להתאמץ לקיים כל מצווה בהידור. וכדברי חכמים, בא כתוב ללמדך שאם אדם עושה מצווה, יעשנה בלבב שלם. שאילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, במקום להציע להשליחו לבור, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ויצבות לקלי מנה קטנה של כליות, ותאכל ותסבע ותותר, עגלות מפותמות היה מאכילה. וכן למדנו שהיו מזכירים לטובה אנשים שתרמו תרומות לבית המקדש. וכן הורה הרשב"א, שכאשר עשיר הרחיב בית כנסת מכספו על קרקע שלו, וביקש שיכתבו את שמו על הפתח, שיש לקיים את רצונו, הן מפני שמדובר בקרקע שלו, והן מפני שכך היא מידת חכמים ומידת ותיקין, כדי ליתן שכר לעשות מצווה. ואם התורה עשתה כן, צריכים אנו להלך אחר מידותיה של תורה, שהן דרכי נועם, וכן נפסק להלכה. לסיכום, הראוי ביותר הוא שהאדם מצד עצמו יצניע את דרכיו, כדי שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, בלא הטיה חיצונית של גאווה. אולם לציבור ולמחנכים ראוי לפרסם את עושי המצווה, ולעיתים בשעת הצורך אף ראוי לאדם שיקיים את מצוותיו בפרסיה, כדי שילכו רבים בעקבותיו. אלא שהמשקל עדין בין התועלת שבפרסום עושי מצווה לבין הנזק שבגאווה ובעין הרע שעלולות להיגרם מהפרסום. כאשר המצווה היא מתן צדקה או תרומה לדברים שבקדושה, החשש מנזק פוחת, כי מתן צדקה הוא הסגולה הבדוקה ביותר נגד עין הרע, מפני שיש בו ביטוי מובהק של עין טובה, המידה ההפוכה מעין הרע. אלא שאם העשיר אינו נותן כפי הראוי לו, מעשר או אף חומש, אין הצדקה מועילה להגן עליו. אחר הכל, אל ימנע אדם מקיום מצווה מחשש לעין הרע שבה, כגון מהכנסת עני לביתו או מהעברת שיעור תורה שיועיל לשומעים, כי שומר מצווה לא ידע דבר רע, וזכות המצווה תגן עליו. בנוסף, גם אם תתערב במצוותו מחשבה של גאווה וכיוצא בזה, ואולי בשל כך תחול עליו עין הרע ויענש בעולם הזה, מכל מקום, זכות המצווה חשובה יותר, והיא תעמוד לו לעולם הבא. וכפי שאמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אמונה, כף ג' הלכה ח' זהירות מעין הרע. כדי שלא יזיק אדם לחברו בעין הרע, אמרו חכמים, אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. היינו, בעת שברכתה שופעת, ושיבוליה עמוסות דגן, שמא מתוך התבוננות בבולו הטוב של חברו, יקנה ויטיל בו עין הרע. כיוצא בזה, לא יעריך אדם הבתו מעבר למקובל ברכושו של חברו, ביופיו או בהצלחתו, שמא יטיל בו עין הרע. ראוי לאדם להתרחק מבעלי עין הרע, היינו מאנשים שנוטים לראות דופי בחבריהם ולדבר בגנותם. וכפי שאמרו חכמים, שטובי עין מביאים ברכה, ואילו ראי עין, גם כשהם רוצים לברך, מביאים כללה. בנוסף, בעלי עין רעה רגילים לדבר לשון הרע, והורו חכמים להתרחק מבעלי לשון הרע, לא לדעו בשכנותם, וקל וחומר שלא לשבת עמהם ולשמוע את דבריהם. עוד אמרו חכמים, שאנשים שמסתכרים מעבודות בולטות שמושכות תשומת לב רבה, עד שרואיהם חושבים שהם מרוויחים רווח גדול, אינם רואים סימן ברכה, מפני עין הרע ששולטת בהם. כיוצא בזה, אנשים שהרוויחו רווח גדול בהגרלה או ממקור לא צפוי, עלולים לאבדו במהרה. העצה הראויה לכל אלה להרבות בצדקה ולקיים לומדי תורה, ועל ידי כך יזכו לחלקל את צעדיהם בתבונה וממונם יתקיים בידם. היו מקרים שחכמים תהו על חבריהם שזכו להצלחה או לאושר או לחוכמה, ובלא משים עוררו עליהם כתרוג שהוביל למיטתם או לעוניים. וכן אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. לפיכך, ראוי לחכמים שמתפעלים מחבריהם שיביטו עליהם בעין טובה ויברכום, וכן ראוי לכל אדם שמתפעל מחוכמתו ומהצלחתו של אדם אחר שיביט עליו בעין טובה ויתפלל עליו שיצליח להשתמש בכישרונותיו לטובה, ובכך ירחיק עצמו מקנאה ומהטלת העין רעה. מסיבה זו יש מקפידים לומר בעת שהם מדברים על אדם אחר בלי עין הרע, ובלבד שאמירתם תהיה בחינות ובלב טוב. אך אם בפיהם יגידו בלי עין הרע ובליבם יבקשו את רעתו, יאנשו על עינם הרעה ועל צביעותם כאחד. אמונה, כף ג', הלכה ת', יוסף והעצה נגד עין הרע. אמרו חכמים שאין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף. רבי אבאו באר, מפני שיעקב אבינו ברך את זרעו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ודרשו, אל תקרי עלי עין, אלא עולי עין, כלומר שהם מעל העין הרע. רבי יוסף ברבי חנינה באר, מפני שיעקב אבינו ברך את זרעו של יוסף, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה הדגים שבים, מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם? אף זרעו של יוסף, אין עין הרע שולטת בהם. עוד פירוש אמרו, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, שלא התפתה לחתו עם אשת פוטיפר, אין עין הרע שולטת בו. מתוך כך למדנו שהעצה כנגד עין הרע ללכת בדרכו של יוסף, שמתוך אמונה ודבקות בהשם, עשה את כל מעשיו לשם שמיים, ואף כשהצליח לפתור את חלומות פרעה, תלה את כל הצלחותיו בהשם, ועל ידי כך התעלה אל מעל להשפעת עין הרע. כך דבק ביהודו לעשות את מעשיו לשם שמיים ולא לשם כבוד, וכך התגבר על יצרו ולא התפתה ליהנות מדבר שאינו שלו, ועל ידי כך נעשה מוגן ומחוסה מעין הרע כדגים שבים. כלומר, מי שאינו מושפע לרעה מהסובבים אותו, אינו מבקש מהם הכרה וטובות הנאה, וגם אינו נותר להם על רעתם כלפיו, אין להם יכולת להזיק לו בעין הרע. ראוי לציין שמתחילה עין הרע הזיקה מאוד ליוסף, בעקבות כישרונו המיוחד ואהבת אביו, ומפני שסיפר את חלומותיו, אחיו קינאו בו ועמדו להורגו, ולבסוף מחרו לעבד במצרים. גם במצרים עין הרע שלטה בו, ועוררה את אשת אדונו לחמוד את יופיו, ומפני שלא התפתה לה, העלילה עליו שרצה לאונסה, והשליחו אותו למאסר. אולם בזכות דבקותו בהשם ובייעודו המיוחד, המשיך לפתח את אמונתו וכישרונותיו, ולמרות כל האכזבות שעבר, המשיך ללכת בדרכי השם שהוא טוב ומטיב לכל. בכלא עזר לשאר האסירים, וכשהובא לפני פרעה, ביקש להטיב לכל המצרים, וגם באחיו שמחרו לעבד לא נקם, אלא גמל אלמהם חסד ופרנסם בעין טובה. בכך זכה להתעלות אל מעל ומעבר לכל הכתרוגים של עין הרע, וסלל דרך לכל הרוצים להיות נאמנים לדרכם לפעול לשם שמיים בלא לחשוש מעין הרע. ועל כן יכול היה יעקב אבינו לקבוע בברכה לזרעו של יוסף שלא תשלוט עין הרע בכל הממשיכים בדרכו. עוד צריך להוסיף שככלל אנשים שאינם חוששים מעין הרע פחות ניזוקים ממנה, שכן אדם ניזוק ממה שנכנס לתודעתו, וכאשר הוא אינו מתחשב בדעתן הרע של הבריאות עליו, או בכתרוגי העין הרע, הם פחות משפיעים עליו. אולם במקום זאת, אנשים כאלו עלולים להיות אטומים לביקורת, ואזי הפגמים שבהם עלולים להתפתח ולהובילם לאסון. לפיכך, ראוי לאדם שאינו חושש מדעתן הרע של הבריאות, לערוך ביוזמתו חשבון נפש על התנהגותו ויחסו לבריאות, ויהיות קשוב מאוד לביקורות מוסריות.